עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים. רציתי, אתה יודע, לתת איזה משהו ככה, טיפה בנימה אישית, כי אתמול היה לי יום די קשה, אני חייב להגיד, לא יצא לנו לדבר על זה, אבל הייתה אתמול הזכרה לאבא שלי, כבר 3 שנים משהו נפטר, ואתמול היה הכי קשה, בפער מהפעמים הקודמות, וזה כנראה קשור לגעגוע ולדברים אחרים, ואתה יודע, אתה חוזר אחר כך הביתה, אתה יושב עם עצמך, למה דווקא עכשיו, למה... קיצר, יום לא קל היה. אבל אנחנו, אתה יודע, צריכים לחזור למציאות שלנו ולדברים שלנו, ולמכבי חיפה ולהפועל חיפה, שמשחקת היום, פותחת היום עונה בגביע הטוטו. אז קודם כל נגיד, צהריים טובים גם לאליאב נחמני שיושב פה לצידי.
מה קורה, תום? וואלה, ריגשת.
ואנחנו עוד מעט נדבר גם על התוכנית הפלייאוף, שאנחנו קצת ככה נקדם אותה לקראת החזרה שלה בשבוע הבא. ונגיד גם צהריים טובים לאורי אוזן. פודיום, צ'ארטון, ישראל היום, מה קורה? היי
חברים, מה שלומך? תומר, פתחת מרגש.
תודה. אורי, אני חייב להגיד שאני שמעתי אותך, לדעתי בפודיום, מדבר קצת על מכבי חיפה. עושה רושם שאתה לא חושב שהעניינים כרגע במכבי חיפה מבחינת בניית הקבוצה הולכים לאיזשהו כיוון חיובי מדי. בוא נגדיר את זה ככה.
אבל גם סייקתי, כי אמרתי ששנה שעברה למדתי הרבה צניעות, שלא חשבתי שבאר שבע תהיה תרוץ לאליפות, ואז היא הביאה את קנגו וונטורה, והרבה מאוד דברים השתנו, ובגלל זה אני אמרתי, צריך לחכות גם בסיום חלון העברות.
חד משמעית, אני חושב שגם הרבה שחקנים לא שיחקו במשחק הזה הספציפי.
כן, אבל פחות, מה שאני אמרתי, וכמובן שוב, זה מתבוסס על מדגם מאוד קטן של המשחק הזה, גם ראיתי את המשחק אימון הראשון, זה היה קצת גם מבחינה טקטית וגם, תשמע, בסוף מכבי חיפה התפקיד שהייתה תחתית אחד זה קשר אחורי, והיא נחלשה בעמדה הזאת אפילו, כי גם ג'אבר לא, גם ג'אבר נמכר, אז זה היה הדבר הראשון שהייתה צריכה להביא, אז יכול להיות גם שלא מצאו, יכול להיות ש... מחכים למישהו שיפלט, אני יודע שישראל היא לא אופציה לא ראשונה ולא שנייה ולא שלישית, ולפעמים גם לא רביעית של שחקן, ואתה צריך כבוד שהוא לא יסתדרו לאופציות האלה שהוא רוצה. אבל אם חיפה לא תביא קשר אחורי, שושי תסיים במקום הרביעי, והיא יכולה אפילו למקום החמישי. כן, ושוב, העניין הוא הכי מדהיג, לא העניין הזה, כי בסוף יכולים להביא לוקאס ונטורה, אם יפגעו כמובן, והכל וזה ישפר את הקבוצה בצורה משמעותית. מה שהכי דיק זה איך שהקבוצה נראית הטקטית, וזה היה נראה לא טוב מול ביתר. זה היה נראה לא טוב מהפס הראשון, ושוב, צריך לתת את הזמן, כמו שאני אומר תמיד, אבל אתה יודע, לא נראה טוב, יש לך איפה מספיק זמן לתקן, אני מקווה שלפחות העניינים באירופה, קיבלו הגרלה מאוד נוחה, גם אם ינצחו, גם יקבלו ביטחון, שוב, מאוד קשה עם המשחקי חוץ, אבל בניגוד לבאר שבע שתקעו לה את המשחק בין המשחקים שלה, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, גם ביתר ירושלים.
שזה נושא, אגב, ששמעתי אותך מדבר עליו, סליחה שנייה נחמני, ואני דיברתי עליו פה הרבה, מאוד כעסתי על הסיטואציה הזאת, לא מבין, לא מצליח להבין את המנהלת, מה זה אין תאריך אחר, וכל הזמן, אתה יודע מה אמרתי, אורי ואליאב, אמרתי שיש, שהיה את הנגיף.
קורונה.
קורונה. ושלושה וחצי חודשים לא שיחקו, מצאו זמן להכניס את כל המשחקים ולא ויתרו על כלום. אז עכשיו אי אפשר למצוא את הזמן.
וקודם כל יכולים לעשות את זה שבוע לפני זה. בוא, אתה יודע, אז היו מחזירים, או לא יודע מה היו עושים. אתה יודע מה? והיו עושים את זה במקום האירופאיות, היו עושים הצרכה בין המשחקים. ואז היה בא אחרי בשביל באר שבע ולפני בשביל מכבי. ואז כאילו מבחינת זמנים זה לא נראה לי הייתה בעיה. ובסוף כל השינוי פורמט הזה בגביע הטוטו נועד להקל על האירופאיות.
נכון.
אורי, אני אומר לך, אני כעסו עליי, פשוט כעסו עליי כשאמרתי את זה. אני לא שחקן כדורגל.
שמעתי אוהדי מכבי, למה לא אמרתם על מכבי שנה שעברה? קודם כל שזה שלב הבתים עצמו, אז בוודאי שאין מה לעשות, כי זה באמצע העונה. אנחנו המטרה שלנו של כדורגל הישראלי, ובאמת, בגביע הטוטו המקורי, זה בדיוק הייתה המטרה של משחק האירופאיות, לפתור אותה מהכנס הזה של ביאת אותו ולתת להם לשחק ולהתרכז רק באירופה. אממה, קרה מקרה בשנתיים האחרונות, מקרה שכואב לכולנו, שאנחנו פה בזמן מלחמה, וכל יום יש, אתה יודע, וכל מה שקורה מסביב, ואנחנו לא משחקים בארץ, וכנראה זה לא יקרה גם בקרוב.
נכון.
אז בואו תנסו, בואו לחשוב שנייה מחוץ לקופסה, והיה מספיק זמן להיערך לזה, הרי אף אחד לא חי באיזה אספמיה שנחזור לשחק השנה בארץ. אז למה עשיתם לבאר שבע שלושה משחקים, ושלוש מסגרות שונות, בתוך שבוע, אז אני לא...
על ההתחלה גם, על ההתחלה.
אז אורי, אני מספר לך...
אתה יכול לשאול את הבן שלך, מה זה אומר לשחק שלושה משחקים בשלוש מדינות?
אורי, אז אני אומר לך שאני לא שחקן, ונסעתי עם הפועל באר שבע לסופיה, וחזרתי לישראל, והייתי גמור, שלושה ימים, הייתי עייף. אחרי לילה שאתה מגיע ב-1-2 בלילה למלון, ובשעה 6 בבוקר אתה כבר יוצא לשדה, ומגיע לישראל בצהריים, שישי שבת אתה בכלל לא מצליח לאושש את הגוף, הם כבר ביום ראשון שיחקו את אלוף האלופים.
זה גם טעות של באר שבע דרך אגב, ליאב, אני חושב שבאר שבע פה עשו טעות, לא, אתה יודע, עזוב, נגיד את הבירוקרטיה לא אכלתם לשנות. רן קוז'וך היה צריך להחליט על מה הוא מוותר, ולוותר. אבל לוותר...
אבל זה משחק על תואר, אורי, זה לא פשוט משחק על תואר.
אני מסכים, בזמנו ליברפול, היה להם מקרה דומה עם הגביע הבני יבשתי, נכון, זה ליברפול, זה לא כזה מעניין אותם מהגביע הליגה, אבל הוא העלה, לא את הרכב השני, את הקבוצת מילואים הוא העלה למשחק שלהם בגביע הליגה, הם הותחו. אבל הוא אמר, אותי מעניין לקחת הגביע הבני יבשתי, היו לי הרבה מאוד משחקים, אני אפתע שחקנים, אני לא רוצה לעשות את זה. אז שוב, נכון, זה לא ליברפול, וזה משחק על תואר, ופתיחת עונה, הכל נכון, אבל הפועל באר שבע הייתה צריכה לעשות את השיקול קר, ולדעת מה יותר חשוב. ובמקרה שלה, בגלל שהיא הייתה בליגה אירופית, אני חושב שהיה לה סיבוב אחד ליפול אליו, היה ברור שהמשחק הזה מולבסקי, הוא קריטי בשבילה, כי אם היא עוברת אותו, היא מרחק סיבוב אחד מהפלה לשלב בתים, גם אם זה בקונפרנס ליג. אז היא עשתה, עכשיו היא קיבלה את אייקה טונה, שהסיכויים שלה נגדם נמוכים, ויש לה עוד שני סיבובים לערוך. חבל, 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 וזה נראה כרגע שרק מכבי תל אביב תעשה שלב בתים אירופי, כי העניין הזה של הטיסות הוא מפרק, הוא פשוט מפרק, ופספסנו את העניין הזה של באר שבע, חבל, באמת חבל. הכדורגל הישראלי, אתה יודע, אין לי שום מעדה לשום דבר, אבל זה
הכדורגל שלנו... חשוב שכל הקבוצות הישראליות יצליחו באירופה.
נכון, יעשו את המקסימום, וגם ניקוד שאנחנו מפסידים.
חד משמעית, חד משמעית.
אורי, קודם כל, ביתר ירושלים קיבלה הגרלה נוחה, אז אולי ביתר תעשה את זה.
היא יכולה להגיע לפלייאוף, אבל לפלייאוף היא כבר תקבל קבוצות מאוד חזקות.
גם בסיבוב הבא היא לא מדורגת וקיבלה הגרלה נוחה יחסית.
כן, אבל הוא אומר לפלייאוף.
זהו, הפלייאוף קודם כל יתקבל בוודאי קבוצה מדורגת, אבל לפני הפלייאוף, תזכרו, כל פעם שכל מי שמדבר על הגרלות נוחות, וגם עכשיו על מכבי חיפה, שבאמת, גם היא וגם ביתר קיבלו קבוצות נחותות משמעותית על הנייר, אנחנו לא משחקים בישראל. ויש לזה משמעות גדולה מאוד, וזה בעצם מעלה משמעותית את דרגת הקושי. גם מכבי תל אביב, שעשתה תוצאה טובה והייתה יותר טובה מפאפוס, יהיה לה קשה בגומלין, כי זה גם משחק חוץ. זה משחק חוץ לכל דבר, נכון? זה בסרביה, אבל זה בחוץ. זה מגרש ניטרלי, אני חושב שכל, לכן כל הגרלה שקבוצה ישראלית מקבלת, צריך לשים אותה ולהסתכל עליה בצורה טיפה שונה.
רק נדגיש שהיא מכבי חיפה אמורה לעבור את טורפדו ז'ודינו מבלרוס, אבל בסיבוב הבא כבר סגנית אלופת פולין רקוב, זה סיפור אחר לחלוטין.
טורפדו ז'ודינו דרך אגב, שני המשחקים בהונגריה.
שני המשחקים בהונגריה.
ונפלאות הכדורגל האירופי.
כל מי שבמלחמה, איכשהו צריך בסוף להגיע להונגריה.
הונגריה או סרביה, שתי מדינות שגם...
גם מכבי תל אביב אגב, אם תעבור את פאפוס ותפגוש את דינמו קייב, גם שם המשחק הוא לא...
נכון, בפולין, הם משחקים בפולין, כן.
נכון, שני משחקים שהם לא יהיו במדינות של המערכות.
זה המציאות שלנו, אין מה לעשות.
זה המציאות שלנו, אבל בגלל שזה המציאות שלנו, והיא לא מציאות של שבועיים, אני חושב שהמנהלת צריכה לחשוב אחרת, ואם זה יישאר ככה בעונה שעברה, אני מאוד מקווה, בעונה הבאה, סליחה, אני מאוד מקווה שזה ישונה.
אורי, נורא מעניין אותי, אתה כבר עולה לשידור, ואני באמת מאוד אוהב לשמוע אותך, מה אתה חושב על הקטע של השמונה זרים לליגה?
תראה, קודם כל אני לדעתי אף קבוצה כמעט, אולי מכבי תל אביב תקח, שהיא תהיה בשלב בתים אירופי תעשה שמונה זרים, ומכבי תל אביב אין לי בעיה שהיא תעשה את זה, כי היא באמת קבוצה שמשקיעה במחלקת הנוער, והיא גם תקדם שחקנים צעירים, והיא גם, אתה יודע, היא גם מוכרת. מכבי תל אביב בשנים האחרונות היא קבוצה רווחית, גם בגלל העליות שלה לאירופה, וגם בגלל מחירות של שחקנים, גם העונה היא תמכור כנראה דור תורג'מן, ואולי גם רואי רביבו. גם מכבי חיפה אם תעלה לשלב בתים לדעתי תשתמש בזה. תראה, אמרתי שוב,
למכבי חיפה כרגע יש שמונה זרים, והיא רוצה לצרף עוד זר קשר אחורי.
היא רוצה לשחרר, נכון? יש את העניין של הכנסות, גם מכבי חיפה משקיעה הרבה במחלקת הנוער, אבל אני אגיד דבר כזה, שוב, ברגע שזה לא בא עם סנקציה שתוביל את הכסף כלפי מטה, וטיפול כללי במה שקורה במחלקות הנוער, ועלת כמות המשתתפים, אז זה לא באמת רפורמה. זה שינוי שנועד לשים פלסטר, וזה בדרך כלל לא עובד. אתמול ראינו קבוצה מקפריסין, בלי אף קפריסאי. בבולגריה ראינו את לבסקי, מעט מאוד בולגרים, וגם דיברנו עם אמיל ולב ואמר בעצמו שהשינוי הזה שנעשה בבולגריה, שזה מדינה שהיא בתוך אירופה, זאת אומרת, הרבה יותר נוח למאשר ישראל, שהיא מדינתית.
נכון.
אז זה ריסק להם את הכדורגל המקומי. אני חושב ששוב, זה שמונה זרים, אבל זה מרגיש שזה, אתה יודע, השנה שעברה היה שישה, ועכשיו זה יהיה שמונה. זה לא הולך למקום טוב, וזה לא הולך לגם, שוב, לא עושים רפורמה במחלקת הנוער. ושם צריך לעשות את הרפורמה.
אבל זה לא אמור לבוא אחד על חשבון השני, אורי.
זה צריך להיות ביחד, ממש על חשבון השני. אם אתה הולך לשינוי במספר הזרים, אתה צריך לעשות את הרפורמה.
אז בוא רק נהיה כנים ונאמר.
הכנסות, קודם כל לעשות את זה מדורג, שמונה רשומים, שישה משחקים.
אין בעיה, הכל בסדר, אבל בוא רק נהיה כנים ונאמר, שלבסקי לא היו עוברים את הפועל באר שבע אלמלא הזרים שלהם, וכנ"ל אתמול פאפוס.
לבסקי לא הייתה עוברת את הפועל באר שבע אם המנהלת הייתה תוקעת את הסופר הזה באמצע. אם אין את הסופר קאפ באמצע, הפועל באר שבע בהליכה עוברת.
יכול להיות.
אני אגיד לך גם עוד משהו, הם גם נדפקו לעתיד, למה דן ביטון נפצע וויטור נפצע.
נכון.
כל הלחץ הזה של המשחקים פצע להם שחקנים.
וונטורה הורחק.
חמודי כאן.
חמודי. והאנשים מסתכלים על האדומים האלה גם נבעו מהעייפות.
נכון, חד משמעית.
טורה זה אדום של העייפות.
נכון, לא, אבל שוב, בעניין הזה, אני חושב ששוב, גם באר שבע טעתה וזה עליה, אבל אני חושב שצריך להפסיק כל הזמן לקחים, ולגבי הזרים, מכיוון שלא הרבה קבוצות השתמשו בזה בגלל הכנסות, אז בעונה הראשונה לדעתי לא תהיה לזה משמעות גדולה, אבל צריך לחשוב טוב טוב איך אנחנו מגדילים את כמות המשתתפים, או משתמשים בכסף של קבוצות שרוצות שבעה ושמונה זרים, כדי להוריד אותו למטה ולהגדיל את כמות המשתתפים ואת שכר המאמנים, כדי שיהיה לילדים שלנו עתיד יותר טוב, והם יקבלו הכשרה יותר טובה, מה שיעזור להם להתמודד עם כמות הזרים.
יפה. אורי, לסיום אני חייב לשאול אותך, בנוגע למאמן דיאגו פלורס, איך אתה מתרשם ממנו?
מאוד מוקדם, שוב, למדתי לסייג, זה לא נראה טוב, כי לא ראיתי, היה קשה לראות תבניות התקפה ורעיונות הקבוצה, הייתה תקועה מאוד, אבל אני חושב שזה ממש מוקדם. אתה יודע, הרבה אמרו, הוא עבד עם ביאלסה הרבה שנים, ביאלסה הוא גאון טקטי וגם כל הזמן לוחץ.
נכון.
לא ראינו לחץ במכבי חיפה, שזה מה שהכי הפתיע מבחינתי. תשמע, לא פשוט לבוא בטח ממדינה אחרת, מייבשת אחרת, לקבוצה שאתה לא מכיר, וצריך לתת את הזמן. הרושם הראשוני לא היה כל כך טוב, אני חושב שגם של, גם של פלורס וגם בכלל. בוא נראה, יש לנו זמן עד הליגה, בוא נראה איזה שינויים יהיו בסגל, בוא נראה אותו עם סגל מלא.
מחר כבר יעלה אגב הרכב אחר, במשחק באירופה.
העניין המדהיג הוא לא הרכב, העניין הטקטי, והעניין שחסר קשר אחורי.
אני חושב שזה גם הרבה עניין של איכות, כשיש יותר איכות, מנסה קבוצה יותר טובה.
כרגע נראה שמכבי חיפה היא לבל וקצת מתחת לבאר שבע ומכבי תל אביב, וחצי לבל מתחת לביתר, אבל עוד פעם.
אתה כל מה מדברים על קשר שש. אתה לא חושב שיש גם בעיה עם קשר שמונה היצירתי שאמור גם לייצר דבר?
לחיפה יש הרבה חיסורים, תומר, זה לא רק קשר. יש בעיות, הביאו מגן ימני ומגן שמאלי, זה כן, שתי עמדות שהיו חייבות חיזוק, אבל בקישור היה חסר שש בעונה שעברה, אבל היה שתי שמונה שהם ג'אבר ואלי מוחמד, שאלי מוחמד בירידה גדולה בשנה האחרונה, אבל ג'אבר היה שחקן מאוד משמעותי. עכשיו גם ג'אבר הלך, אין אף שחקן בסגל שהיה בכלל קרוב אליו בלבל. זאת אומרת, שצריך להביא שתיים. תשמע, אם הצליחו להנחית פה את אבו פני, פתרת את הבעיה של השש. זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב. אבל זה יהיה מאוד יקר.
מאוד יקר. מאוד יקר. ולפי הפרצוף של נחמני זה גם לא כל כך יקרה, אבל בסדר.
אני יודע, אבל אני אומר, לפגוע בזר זה קשה, אבל באר שבע הוכיחו בשנה שעברה שהביאו שמונה קנגווה ושש ונטורה, שזה שינה להם את כל העונה.
נכון.
אז אם חיפה תצליח, אז יכול להפסיע עונה שונה לגמרי.
אורי אוזן, תענו גדול כמו תמיד, תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
אחלה אורי.
ביי חברים, אחלה יום, ביי.
נחמני, יום שני, חוזרת לתוכנית הפלייאוף, שהמון המון המון אוהדים, שואלים, ומתי, מתי, מתי, וככה בנינו איזה בידלאפ של מתח, אבל יום שני חוזרים, ספר קצת.
בעזרת השם, יום שני, חוזרים קצת שונה, קצת אחר.
או, מעניין.
מרענן, הבסיס נשאר כמובן, כרגע בשני וחמישי, אנחנו לפחות...
פעמיים מתחילה, בשבוע.
כרגע לפחות בשני וחמישי, לפחות את תקופת הפגרה, עד שככה הכל ייכנס לעניינים שני וחמישי, ויש הפתעות.
יש פרצופים חדשים.
יש פרצופים גם חדשים, שווה גם לעקוב ברשתות החברתיות, אני לא רוצה להרוס את ההפתעות שככה אנחנו מכינים.
בהחלט.
אנחנו הקלעים, אז שווה לעקוב, ואני חייב לומר מילה באמת מהלב לכל האנשים ששלחו לי, אני לא מגזים, מאות הודעות במהלך הפגרה, וואלה, תודה. זה לא מובן מאליו.
ואף פעם, אף פעם לא צריך גם שזה יהיה מובן
ממש
מאליו.
ממש לא. אז תודה קודם כל על ההודעות האלה, זה מחמם את הלב גם כשהייתי בתאילנד, ופתאום עוצרים אותך אנשים ברחוב, נחמני, תעשה פלייאוף מפה, נחמני, כל מיני כאלה.
זה גם רעיון, תודה.
אם אני מוכן, אם אני אעבור לצמיתות לתאילנד, אני מוכן לעשות משם בכיף. אבל יהיה אחלה, כמו תמיד, ויהיה מרענן, אנחנו ננסה לעשות את הכי טוב, עם איזה טוויסט קטן ככה, לקראת עונה חדשה, ושווה להיות איתנו. קומפות יהיה איתי וראש העיר וזה, אבל יהיו, עוד, אבל יהיו עוד הפתעות.
יפה, ליאב נחמני, קודם כל שיהיה הרבה בהצלחה לך ולתוכנית, הפלייאוף החל מיום שישי, אנחנו כמובן נאזין.
תודה.
ותודה רבה שהשתתפת בחלק מהתוכנית היום.
בשמחה.
יפה. חברים, לפני שאנחנו יוצאים למבזק פרסומות, אנחנו בפעילות עם רשת הקולנוע המובילה בישראל פלנט, שמכינה לכם קיץ מהסרטים, עם כל הסרטים הגדולים ופעילות שווה של דרדה סבא. את כל הפרטים תוכלו למצוא באתר שלהם, בפייסבוק ובקופות הקולנוע. יש לנו שני כרטיסים זוגיים לחלק לכם לסרט בפלנט חיפה. כדי לזכות, אתם פשוט צריכים לשלוח לנו לוואטסאפ 0526-250-250 את המשפט פלנט חיפה, ובהמשך השעה אנחנו גם נבחר זוכה, נפרסם אותו, וכולם יהיו מבסוטים. פרסומות.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
חזרנו ספורט בשתיים, שמעון אלבז מוויינט, קודם כל צהריים טובים. ודבר שני, מברוק גדול על הבר מצווה לילד, רק שמחות כמו שאומרים.
אמן, תודה, תודה רבה.
שמעון, אנחנו רוצים לדבר איתך כמובן על מכבי חיפה לקראת המשחק מול טורפדו הבלרוסית ביום טורפדו, נכון?
נכון, מחר.
ביום חמישי מחר למעשה, ומה השינויים שמסתמנים בהרכב של מכבי חיפה לקראת המשחק הזה?
אז ככה, בואי, אם אנחנו ניגע, יש לפלורנס, המאמן של מכבי חיפה, איזה התלבטויות לא קטנות. הראשון זה בעמדת המגן הימני, בין רועי אלימלך לרכש החדש בתאי.
שמעון, הרכש החדש בתאי הוא כבר באמת בכושר משחק? הוא כאילו...
לא. צריך להדגיש, הוא עדיין חסר לו באמת כושר משחק, הוא עדיין אפשר להגיד רק ב-70% ממה שבאמת הוא אמור להיות. אבל עדיין מבחינת מכבי חיפה הם בטוחים שהוא שחקן שהוא סופר משדרג את את החלק האחורי של הקבוצה, ובגלל זה הם שוקלים לפתוח איתו, גם אם זה אומר שהוא לא יצחק 90 דקות.
אוקיי.
אבל יש פה התלבטות לא קטנה.
זאת אומרת, ממה שרואים ממנו באימונים, בימים...
כן, הוא נראה, למרות שהוא נראה עדיין חלוץ.
הבנתי.
יש התלבטות נוספת בין חלילה לסברינה. אפשר להגיד שסברינה במשחק שהיה מול ביתר ירושלים הגיע למצבים, אבל ההחמצות שלו זה משהו שבאמת אולי קשה באמת לראות אותם, אבל אני יכול להגיד לכם שסברינה גם זוכה לעדיפות את נחל לילה, לפחות על פי מה שהיה באימונים האחרונים.
אבל יכול להיות שימון שזה גם חלק מהבעיה, שיש לך על קו אחד שני שחקנים, חלאי לי שהוא צעיר מדי, ואתה יודע, אולי הוא צריך לבשל אותו כי הוא באמת מוכשר, והשני זה סברינה, זה לא מספיק לקבוצה אולי שרוצה לרוץ לאליפות. אולי צריך להיות שם השחקן שהוא יותר שובר שוויון כרגע.
אני מסכים איתך, אני חושב שעם כל הכבוד לפני השחקנים האלה, שניהם בינוניים, הם לא איזה שחקנים שהם...
לגבי חלאי לי, פשוט צריך לתת לו את הזמן שלו להתפתח, ברור, כן, הוא פוטנציאל צעיר, מאוד
צריך,
גדול.
הוא צריך עוד שנה, שנתיים לשחק כדי באמת אולי לפרוץ ולהיות שחקן יותר משמעותי. כרגע הוא שחקן שאתה יודע, שצריך את הדקות משחק, צריך את הביטחון, צריך את הזמן, ובטח אם הוא משחק משחק כן וארבע לא, אז את הביטחון הוא לא יקבל.
נכון.
וזה מעבר לזה, אתה יודע, ירמקוב יפתח בין הקורות.
זאת אומרת, זהו, יש חלוקה של השוערים, יש שוער ראשון, כמו שפלורס אמר במסיבת עיתונאים, הוא אמר, אני כבר יודע מי השוער ראשון, אתם תראו את זה בסופר קאפ, והוא ממשיך איתו.
אני יכול להגיד לך שירמקוב, אפשר להגיד, זה נקודת האור הכי משמעותית במכבי חיפה.
עכשיו, המחצית ראשונה הוא לקח שני כדורים ממש קשים.
הוא היה נראה נהדר, ומעבר לזה, אתה יודע, הוא שחקן שבאמת, הוא שוער, סליחה, שבאמת מבחינת הביטחון שהוא נותן, אולי משחק הרגל שלו לא הכי טוב, זה משהו שבאמת...
שצריך לשפר. זה בלט במחצית השנייה.
נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע, מעבר לזה, הוא שוער שבעונה החולפת באמת עשה עונה אדירה, מטורפת אפילו אפשר להגיד. 15 משחקים גם לא ספג, אז הוא באמת נבחר גם לשוער העונה שם, אז הוא באמת עשה איזושהי קפיצת מדרגה, ואני חושב שזה באמת אולי השדרוג המשמעותי של מכבי חיפה בסגל העונה.
שמעון, שאלה שוואלה לא דיברתי עליה הרבה, וזה די מתחיל לעניין אותי, מה קורה עם שון גולדברג? למה לוקח לו כל כך הרבה זמן לחזור?
אתה יודע, השנה שעברה שאלנו את זה על זיזה, השנה אנחנו שואלים את זה על שון גולדברג.
נכון.
אז יש שחקנים, אתה יודע, שלוקח להם יותר זמן, קודם כל שון גולדברג, גולדברג זה לא היה באמת הצפי לזמן כזה ארוך, כולם חשבו שהוא יחזור לעניינים מארבל, אבל עדיין הוא מתקשה לחזור, הוא עדיין לא מרגיש ב-100% קשיר. לדעתי, ייקח עוד איזה 3 שבועות חודש, עד שהוא באמת יהיה ב-100% קשיר.
100% קשיר, ואז להיכנס לכושר משחק, ואתה... השאלה שלי, עם סאט, עם כל הכבוד, כן, שהוא באמת פרוספקט צעיר, ואני מאמין שהוא הפוך להיות בלם טוב בשנים הקרובות, האם הוא וסק כרגע זה מרכז ההגנה של מכבי חיפה?
על פניו זה מה שנראה, שסק וליסה ביסת אלה הבלמים. אני יכול להגיד לך שליסה ביסת זוכה באמת לפרגון מאוד גדול מהצוות המקצועי, ובאמת על פי האימונים ועל פי באמת מה שהוא נותן, מאוד 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 מרוצים ממה שהוא באמת...
תראה, מצד אחד אני אומר אין בעיה, הוא פרוספקט והוא בחור צעיר ויש לו המון ביטחון ורואים את זה וזה גם חשוב. בוא, מצד שני מול ביתר ירושלים כבר, אתה יודע, בוא, התקשה, היה לו קשה, לא היה לו פשוט.
במחצית השנייה חורים, פעם אחרי פעם בהגנה
של מכבי חיפה. איבד קצת כדורים שעושים עליו לחץ, זה לא פשוט לו.
נכון, הציל אישוע, הכניסו שם, אתה יודע, זה היה נראה באמת לא הכי טוב, אבל מבחינת מכבי חיפה, אני חושב שהבעיה היותר גדולה זה לא בלם ולא מגן, זה בעיה זה קשר 6, שזה מכבי חיפה.
כולם מדברים על זה, כן.
חייבת להרים הילוך וחייבת באמת לעשות הכל כדי לסיים את הסאגה הזו. אני מבין שאבו פאני זה סאגה שהיא קשה מאוד וקשה מאוד לשלם.
איפה זה עומד? איפה זה? אבל אתה יודע מה? לפני שאנחנו מדברים על אבו פאני, אנחנו נצא לפרסומת זהב. תישאר איתנו חצי דקה, אנחנו כבר חוזרים.
פיצה או סושי, תזמינו בהט. בים או בפיקניק, אפשר רק בהט. בקש או בקרדיט, תחליטו בהט. מגיע בטיל, אצלנו בהט. ושלא נדבר על מחיר. הט. מה שבא לך.
שמעון, חזרנו, עד כמה זה ריאלי, לא ריאלי בכלל, איפה זה עומד נכון להיום, הייתה פנייה, לא הייתה פנייה, תעשה לנו סדר בכל הסיפור הזה של אבו פאני.
קודם כל אבו פאני זה ריאלי, אבל זה לא ריאלי מבחינת הסכומים, כי מכבי חיפה, אתה יודע, למכור זה תמיד כיף וקל, ולקבל 7.5 מיליון יורו על חלילה, או למכור... את מחמוד ג'אבר ולקבל 3.5 או לקבל כל סכום אחר, אבל לבוא ולשלם עכשיו 2.5 או 2.7 מיליון יורו על אבו פאני אחרי שמכרת אותו והכנסת לו מעט כסף, זה לא פשוט, ומה שעוד יותר קשה למכבי חיפה זה החוזה שהוא דורש, זה 600 אלף יורו, חוזה לשלוש או ארבע עונות לפחות, וזה באמת מכניס מכבי חיפה לאיזשהו פלונטר. מכבי חיפה לא רגילה לשלם את המספרים האלה, מלבד די הסבא שמקבל באמת הסכום הזה, אין שחקנים שמקבלים את הסכומים האלה.
כן, אבל נואל הוצא את 2.5 מיליון יורו.
אם אנחנו נגיע באמת לחשיבה בקשר לסכומים האלה, אז אני חושב שזה הצד הכי טוב שתעשה מכבי חיפה אם תביא את די הסבא.
אגב, אני אמרתי אתמול...
לשלם, סליחה, תומר, משפט אחרון, לשלם על זר 400 או 500 אלף יורו, שאתה לא יודע מה הוא ייתן לך, או לשלם על אבו פאני, שהוא ללא ספק, הקשר הכי טוב היום בארץ, והקשר 6, זה עדיף וזה הרבה יותר בטוח, ואתה יודע מה אתה מקבל, ואתה יודע מה הקהל של מכבי חיפה מקבל, אתה יודע, את האהדה ואת האהבה שהוא זוכה לה במועדון.
כן, אבל אתה יודע, שימון, פה נכנס עניין המיסוי. בוא, אנחנו לא פריירים הרי, אוקיי? עניין המיסוי, שחקן ישראלי אתה צריך שלם פי שתיים מיסוי מאשר על שחקן זר, וזה חלק מהבעיה צריך להגיד, וגם בגלל זה כל הקבוצות רוצות פתאום שמונה זרים, כי הן רוצות להוריד את השחקן הישראלי לברכיים שירוויח פחות. זה בדיוק הסיפור הזה של השמונה זרים, הרי אם היית עושה את המיסוי על שחקן זר כמו שחקן ישראלי, לא הייתה בכלל ישיבה על שמונה זרים. את אף אחד זה לא היה מעניין. צריך להגיד גם את הדברים האלה. כל אלה שמתעלמים מהפן הכלכלי ומדברים כמה טוב שיעשה לכדורגל, השמענו את אורי אוזן עכשיו איך זה ריסק את הכדורגל הבולגרי, וראינו גם שזה לא עשה טוב לכדורגל הכפריסאי. אבל נשים את זה בצד שנייה. אבל יש דברים אחרים שאפשר לעשות. כל עוד באמת צריך לשלם עליו מיסוי כפול משחקן זר, אפשר להביא את אבו פאני במקום הזר השמיני. ואז אתה גם חוסך לך את ה4.5 מיליון שקל מענק של משרד הספורט ואת הכנס, זאת אומרת, זה כסף שלא יורד לך, ואתה יכול גם לשחרר עוד זר אחד אפילו בשביל להביא את אבו פאני. אז מבחינת העלויות, אני חושב שבסופו של דבר אתה יכול להסתדר, ותסכים איתי שאם אתה מביא את אבו פאני, אין צורך בזר שמיני במכבי חיפה.
ודאי, ללא ספק, אם מקבי חיפה את הזר השמיני רוצה לקשר, בתור קשר אחורי, ואז לחשוב את מי היא מקפיאה, את מי היא משחררת. זה החשיבה של מקבי חיפה. אבל אם מקבי חיפה תצליח באמת להביא את אבו פאני, אבל אני לא רואה, עוד פעם אני אומר לך, לא רואה את מקבי חיפה משלמת 10 מיליון שקלים.
אבל היא עשתה את זה על נואל.
עשתה את זה על נואל.
אז עכשיו תעשו את זה על שחקן שלפחות אתם יודעים שיצליח.
בוא, אתה יודע מה אתה מקבל, זה מה שאני אומר. עדיף לשלם את זה על שחקן שאתה באמת יודע מי הוא, יודע מה הוא נתן לך, יודע מה הוא יכול לשדר את המועדון. ועוד יותר חשוב, הוא גם הגיע כישראלי, הוא לא תופס לך משבצת שזר.
לא משנה, אתה לא תביא עוד זר אם אתה מביא אותו, וזה אני כן מבין את החשיבה של מכבי חיפה וינקה לשחר, כי יש גם גבול כמה כסף בעונה אחת אתה יכול להוציא. אבל אתה יכול לעשות את הפעולות האלה על מנת להביא את אבו פאני ולחסוך במקומות אחרים, ככה לפחות אני רואה את זה. בטח שמדובר בזרים שהם לא מספיק טובים במכבי חיפה, צריך להגיד את האמת.
אני חושב שטוב, להוציא את המגן שלא ראיתי אותו את האמת, אבל לפחות ממה ששמעתי עליו ובאמת הרשמים שבאמת קיבלתי עליו, אני חושב שכל שאר הזרים של מכבי חיפה, אתה יודע, יובנוביץ' היה פה כוכב במכבי תל אביב, אבל הוא שנתיים לא משחק, לא פוגע.
כן, אבל אז אני לא מדבר על יובנוביץ' סיוארד והמגן הימני.
אבל אני מדבר על שאר הזרים מהעונה שעברה, זה משהו שאתה יודע, מכבי חיפה השאירה אותם בעיניי בכל אופן בלית ברירה, כי לא צריך להיפטר מהם.
אנחנו מדברים בעיקר על סברינה ועל נואל. אם אחד נכון. מהם היה עוזב את מכבי חיפה, אני לא חושב שמכבי חיפה היו מצטערים יותר מדי. אז נכון, בכלל. הם אומרים על נואל, לא ראינו ממנו מספיק. זה גם לא נכון, ראו מספיק, אולי לא שיחק פעונה שלמה בגלל הפציעה, אבל ראו מספיק בשביל לדעת שמשהו לא מסתדר. וגם השנה הולך קשה לו להיכנס לעניינים. ואני אומר שזה יותר מדי לוקסוס שמחזיק שחקן גם יקר, גם בעמדה מקצועית מאוד מאוד בחירה, ולחכות שנה, שנה וחצי עד שיתחיל לתת פירות, שגם אף אחד לא מבטיח לך שזה יקרה בעוד כמה חודשים. אז זה לוקסוס גדול מדי, צריך לנסות לשחרר את אחד הזרים האלה, ולהביא במקומם את אבו פאני, זה הכל.
אני מסכים איתך ב-1000%.
מה עוד חדש במכבי חיפה למעשה? מה קורה עם חרמש? מה קורה עם אילי חג'אג'? שניהם אמורים לעזוב באמת?
אתה יודע, הם לא בתוכניות. נראה בכל אופן שמכבי חיפה תחזור מהמשחק, ואתה יודע, כבר ייתנו להם את האור הירוק לחפש קבוצה. יש למכבי חיפה סגל עם לא מעט שחקנים. אני חושב שחג'אג' הוא שחקן מאוד 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 טוב. אבל עדיין
אני לא בטוח שהוא פחות טוב מסברינה, אני חושב שאולי יותר טוב ממנו.
אני מסכים איתך, אבל אני אומר בסגל הנוכחי אין לו מקום.
אולי בגלל גם הפציעות וזה, כי אם הוא היה קשיר לחלוטין ולא...
גם נאול, אתה יודע, מרגע שהגיע הוא נפצע, וגם חזיזה סבל לו מעט מפציעות לאחרונה, ושכל שחקן יש לו תקופות כאלה.
אבל אתה יודע, מה שחזיזה נתן למכבי חיפה, עם כל הכבוד לכל השאר שהזכרת, הוא בלבל אחר.
אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, העונה האחרונה זה עונה שהוא יוצא לשכוח.
בסדר, אבל זה קורה, וזה גם פציעה, צריך לזכור, פציעה קשה שקשה מאוד לצאת ממנה, והוא איכשהו מתחיל לחזור לעניינים.
אני מקווה שהעונה הזו יראה יותר טוב מהעונה שעברה.
אני רק אומר, לגבי אילי חג'אג', שאני חושב שאם לא היה לו את הרצף פציעות הזה, והוא היה משחק באופן קבוע, יכול להיות שהוא היה ממשיך את ההתקדמות שלו מהעונה של מסי, שעשה פריצה מאוד מאוד גדולה.
עשה פריצה, נכון.
ואז הוא הלך כמה צעדים אחורה, לא תמיד באשמתו, צריך להגיד.
נכון, כי אתה יודע, כי גם לפעמים שמאמן לא מאמין בך ולא נותן לך יותר מדי דקות משחק, אז הביטחון יורד וזה הכל משפיע.
יפה, משהו קצת אולי על הפועל חיפה, אתה יודע, לקראת המשחק שלהם היום, מנסים לארגן שם את הקבוצה, להגדיל את הסגל, היום בשעה 8 בערב הם מארחים את עירוני קריית שמונה, ופותחים למעשה באופן רשמי את העונה.
אתה יודע, הפועל חיפה...
אגב, קריית שמונה נראה טוב.
קריית שמונה הביאה שרים שנראים על פניו מאוד מאוד איכותיים, ואם אנחנו נוגעים בהפועל חיפה, אז הפועל חיפה באמת עברה מהפכה מאוד מאוד גדולה, שחררה את מרבית השחקנים שעשו אותה באמת בעונה שעברה והביאו אותה לאן שהגיעה, לפלייאוף עליון, ובאמת להצלחה מאוד גדולה. ולאט לאט נראה שגם גל הראל נכנס לעניינים ומחתים באמת זרים שהם נראים, אתה יודע, לפחות על פניו אצלם, מספקים את הסחורה, אבל יהיה מאוד מעניין לראות אם הוא מצליח באמת... לגבש את הקבוצה הזאת ולאחד את השחקנים ובאמת שתהיה לו קבוצה באמת טובה ואיכותית בעונה הבאה. להגיד לך שהפועל חיפה יכולה לשחרר את ההצלחה מהשנתיים רוני לוי, יהיה להם מאוד מאוד קשה.
כן, כשאתה כל פעם שחרר את השחקנים המובילים, לא תמיד תצליח להביא שחקנים באותה רמה. שנה שעברה זה עוד עבד להם, השנה זה כבר נראה קצת גדול.
זה יהיה קשה מאוד.
וזה גם רוני לוי שאיננו, שהוא בהחלט עשה שנתיים מאוד מאוד מוצלחות בפול חיפה, וחובת ההוכחה, צריך להגיד, על גל הראל.
נכון, נכון. גל הראל נכנס פה למבחן מאוד מאוד גדול. יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה בפול חיפה.
שמעון אלבז ויינט, תודה רבה לך.
תודה רבה, תומר, בהצלחה.
המשך יום נפלא.
תודה, תודה.
עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים חזרנו, וכמו שאמרנו, הערב הפועל חיפה פותחת עונה בשעה 8 בסמי עופר, היא מארחת את עירוני קריית שמונה, ויהיה מאוד מסקרן לראות א' את העבודה של גל הראל עד עכשיו, קבוצה חדשה לגמרי, עם המון המון שחקנים חדשים, בעיקר הזרים, ולשם כך נגיד צהריים טובים, לאלי לבנטל, מה קורה?
אהלן, צהריים טובים, אמרת נכון, זה יהיה מעניין לראות קודם כל את גל הראל, את השיטה, את הסגנון, האם יהיה לחץ, האם ישחקו ב-4-3-3 כמו בשנה שעברה, ככה מסתמן, ויהיה מעניין לראות, יש חמישה שחקנים היום שאותי אישית מעניין לראות, יד גונן והקפטן של קבוצת הנוער שיעלה היום.
שהבנתי שכנראה פותח בהרכב היום.
כן, שגל הראל מאוד מחזיק ממנו. אנגולו בקישור וריאסקוס הבלם ושני זרים חדשים לצערי גם ג'ידו וגם אנדו שני זרים נוספים שהוכתמו עדיין לא הגיעו אני לא מבין למה אבל עדיין לא הגיעו
יכול להיות ענייני ויזה
כן אבל
אחד הגיע מאלג'יריה זה לא תמיד פשוט מאלג'יריה ישר לבוא לישראל בוא נראה.
אני לא בא בטענות לאף אחד, אני רק אומר שלא הגיעו עדיין, אבל הוכתמו, ויהיה מעניין לראות את מקונן שהוכתם, שישחק בכנף, ואת זיקרי שהוכתם, שישחק בכנף.
תראה, חיים מקונן הוא שחקן מאוד נחמד, אני ראיתי אותו, לדעתי הוא שחק ברענן השנה שעברה.
נכון, נכון.
יצא לי לראות אותו קצת בליגה הלאומית, הוא קשר אחורי, חזק מאוד.
לא, אני חושב שהוא משחק בכנף.
בכנף? אני סבור שראיתי אותו קשר אחורי. לא משנה, הוא שחקן טוב. יכול לעזור למכבי חיפה כשחקן, להפועל חיפה, סליחה, כשחקן שעולה מהספסל. לגבי זיקרי, דיברנו על זה כבר, אלי. זה שחקן שאם עולה מהספסל עם הניסיון שלו, תמיד יכול לעשות משהו טוב עבור הפועל חיפה.
בסדר, ואני מאוד מקווה, ואתה את זה אולי יכול להגיד לי יותר טוב, כי אתה מסקר גם בעבודתך עיתונאית מכבי תל אביב, אם יש סיכוי שאיתי בן חם או הבלם יגיע, זה חיזוק גדול מאוד לפועל חיפה.
תראה, כרגע יש למכבי תל אביב שלושה בלמים זרים, אנחנו מעריכים שסטוריץ' עד סוף החלון יעזוב, אבל כרגע יש לה שלושה בלמים זרים, ויש לה את רז שלמה. אני מעריך שבשביל שאיתי בן חמו יגיע, מכבי תל אביב תצטרך לצרף עוד איזשהו בלם ישראלי, יהודי, סלש כזה או אחר, ואז איתי בן חמו יעבור. ובגלל ההסכם בין הפועל חיפה למכבי תל אביב, אז כל שחקן שמשוחרר ממכבי תל אביב בהשאלה, להפועל חיפה יש זכות ראשונים, שזה מאוד מאוד חשוב, ואז אני מעריך שאיתי בן חמו יגיע, ואני חושב גם שהפועל חיפה צריכה את איתי בן חמו.
בדיוק, זה מה שאני אומר, אני חושב שהפועל חיפה עדיין צריכה עוד בלם נוסף, כי מי שיעלה היום לא מספיק לטעמי, גם ג'ורג' דיבה והבלם החדש, הם לא מספיק לקבוצת כדורגל, זה אולי טוב, יהיה טוב היום.
אנחנו גם צריכים לראות את הבלם הקולומביאני לדעתי, כן? איך הוא? כן, שמה, אז, אתה יודע, לא פשוט.
תראה, אם נדבר מחר, אני אוכל לתת לך פרטים בתחוות דעתי. אני, אם הם לא קשורים לענף או לא מספיק טובים, אני אוכל להגיד לך מחר בוודאות. אם הם טובים או קשורים לענף, או אם יש סיכוי שהם יבלטו, זה אני צריך עוד משחק עוד שתיים. אבל בוא נראה את הפועל חיפה היום, מאוד מעניין, מאוד מסקרן. מאמן חדש, קבוצה כמעט חדשה, כי ראיתי לך חמישה שמות שהם חדשים לגמרי, זה בעצם חצי קבוצה, ומעניין לי לראות אותה.
אלי, מה עוד חסר לפועל חיפה למעשה?
בלם בטוח. בגלל הפציעה, יכול להיות שיצטרכו להביא עוד מגן שמאלי, כי נכון לרגע רק ביטון.
כן, זה גם רשמו חודש, חודשיים, זה נראה לי פציעה קצת יותר רצינית לפי התיאור.
אז גם אני חושב.
אנחנו מדברים על נפתלי בלעי, כן?
צריך לראות איך הביאו שחקן כנף ושחקן עשר, זה שני עזרים. אז אם הביאו
שחקן שהם עוד לא הגיעו, ויקח להם זמן להתאקלם בו וכושר וזה.
לא נורא, אנחנו מדברים על הליגה, זה לא נורא. לא נורא, יש זמן עוד על הליגה להתאקלם. אבל אם העשר יהיה טוב, הכנף יהיה טוב, אז הפועל חיפה תהיה קבוצה שיהיה לה גם שחקנים טובים. אל תשכח את פורת היש, אל תשכח את נאוי, שבשנה שעברה עד הפתיעה שיחק עם מני שניים ושלושה משחקים, והיה מצוין, רוני נתן לו את חולצת ההרכב, אם הוא יחזר לעצמו ויחזור לעצמו, זה עוד שחקן טוב. יש לה את שרדל, יש שחקנים, יש.
מה אנחנו יודעים לגבי הקשר ההתקפי הזה, מספר 10, שבאמת שיחק שנתיים האחרונות בליגה האלג'יראית? זה רמה גבוהה, זה רמה נמוכה, מה אנחנו יודעים בכלל?
אני לא יודע, אנחנו צריכים לסמוך על מי שמחתים אותם, על גל הראל, הכל ייפול ויקום.
אגב, זה שחקן ששיחק עם מלי, נבחרת מלי באולימפיאדה נגד ישראל.
יפה, אז היה לנו שחקן כזה בשנה שעברה, אם אני לא טועה, דיארה ממאלי היה.
כן, נכון, הם שניהם, בוא נגיד שהם מכירים טוב אחד את השני.
בוא נגיד שאם הוא יהיה 13 ודיארה, אז אנחנו הצלחנו ברכש בגדול.
אגב, הוא גדל במונקו, אותו שחקן, אז בוא נגיד שרזומה יש לו, יכולת טובה כנראה יש לו, השאלה באמת עד כמה מהר הוא יגיע להפועל חיפה וכמה מהר ייקח לו להתאקלם.
אני אומר חמישה זרים יש חתומים. אני אומר חייבים עוד זר אחד נוסף, שישה.
אני מעריך שיגיעו לפחות שישה. אנחנו דיברנו על זה ואמרו לא יהיו ארבעה, אמרתי יהיה ארבעה, יהיה גם חמישה, יהיה גם שישה.
לא, חמישה יש, חמישה חתומים, זה הודעות של הפועל חיפה עם שמות על חתימה של החוזה, למרות שאני לא יודע איך חתמו על החוזה, בדרך כלל באים לארץ עושים בדיקות רפואיות, נכון, תומר? אני צודק.
כן. כן, אתה בא לארץ, אתה עושה פה את הבדיקות הרפואיות.
יכול להיות שחתמו וכפוף לבדיקות רפואיות, אבל חתמו.
כן, אבל זה, עוד פעם, זה תמיד כפוף לבדיקות רפואיות. אין פה, אף אחד לא מחתים על חוזה בלי בדיקות.
אז יש חמישה, ואם יגיע שישי זה מצוין, ו... תמיד יכול ליפול עוד ישראלי שתיים, בוא נגיד שיש עוד שניים.
אז רגע, הסגל מבחינתך, גם הסגל הוא כבר מספיק מעובה, או שעדיין צריך, אני לא מדבר על ההרכב.
אני אמרתי עוד בלם, אני אמרתי עוד מגן, שמאלי לפחות, שיהיה חלופה לביטון, אמרתי לדעתי אפילו עוד שחקן כנף, אם יביאו שלושה כאלה, אני אהיה מבסוט.
תגיד, דיברנו על קפטן קבוצת הנוער של הפועל חיפה.
יאיר גולן.
מה אתה יודע עליו להגיד עליו כאילו? כי אתה יודע, אנחנו...
אני רוצה להתרשם ממנו היום, אבל אני יכול להגיד לך שמדברים עליו. מדברים עליו, אני רוצה לראות בעיניים כפוטנציאל יוצא מן הכלל, שזה שחקן דבר הבא בכדורגל, זאת אומרת, מבחינת הפועל חיפה.
אוקיי, זהו, טוב שדייקת, הבנתי.
כן, מבחינת הפועל חיפה. תראה, היה בן ארוש, אני לא יודע, אגב, אני לא יודע למה בן ארוש, בן ארוש לא במקום תל אביב.
הבנתי ש... תשמע, לזטיץ', אני אומר את זה ואמרתי את זה תמיד, הוא הדמות הדומיננטית החזקה. עם כל הכבוד שיש את דומיניק פרייש, שהוא המנהל המקצועי, ויש את בן מנסות שמעורב, אף אחד לא יוצא נגד לזטיץ'. לזטיץ' כרגע חושב שנועם בן ארוש עדיין לא מוכן, לא מוכן ברמה כזאת שהוא לא משחק. בסופרקאפ הוא לא היה בכלל בסגל, פה פה הוא התלבש אתמול כי אין מה לעשות, 23 שחקנים, אז אתה מלביש כמעט את כולם. אבל הוא כרגע פחות מוכן, גם איתמר נוי מבחינתו פחות מוכן. איתמר נוי אולי זה פחות מפתיע, כי בכלל המעבר של מכבי תל אביב מבחינתי היה מאוד מפתיע. על חודש, חודשיים טובים בהפועל חיפה, אני חושב שזו הייתה קפיצה גדולה מדי, ואני חושב שבאופן אישי, שהוא היה צריך ללכת להפועל תל אביב, הוא היה משחק שם הרבה יותר, אבל אתה יודע, זה בדיעבד. אבל כן, נועם בן ארוש, הם בונים אותו, והבנתי שהם כן מחזיקים ממנו לאורך זמן.
אני אומר לך שהוא בשתי דרגות יותר טוב מהסנטר הבנם שמשחק.
בסדר, קודם כל סנטר משחק מגן ימני כרגע. תחשוב שיש גם את סגיב יחזקאל מגן ימני?
סגיב נכנס אתמול שחקן כנף כקדמי.
לא, כן, אבל תחשוב שהוא גם יכול לשחק מגן ימני, ועדיין הוא הולך עם הסנטר.
טוב, אני לא בבעיות של מכבי תל אביב, הייתי שמח מאוד, לא אמרתי מקודם, אבל אני אומר עכשיו, אני חושב שבאיזשהו שלב לא יעזור כלום, צריך עוד חלוץ גיבוני שלבד לא יעזור.
אוקיי, אז דיברנו על הקפטן של הנוער, שהוא גם שחקן שמונה צריך להגיד, ואתה יודע, כשאתה בעמדה הזאת, אתה צריך להיות גם לדעת לשחק את ההגנה ברמה טובה, וגם לתת את החלק היצירתי ברמה טובה, וממה שאתה מבין, מה זה סוג של מקסים פלקוצ'נקו?
לא יודע, תומר, לא רוצה להגיד דברים עד שאני לא רואה, לא ראיתי אותו מספיק בנוער, זה יהיה לא גן מצידי לכבוד דעה עליו, בפעם הבאה שנדבר, אני יכול לתת לך אינפורמציה מדויקת עליו. כמה הוא אגרסיבי, כמה הוא שומר על הכדור, כמה הוא מניע.
אז מה אתה בעצם מצפה לראות היום, אלי? כי אני... מה אתה מצפה לראות היום? אני אגיד לך את האמת, התוצאה נראה לי פחות רלוונטית למשחק הראשון בגביע טוטו.
אמרתי לך עכשיו מה אני מצפה לראות. מה? אני מצפה את התנועה שלו, את האגרסיבי
שלו. לא, לא את השחקן הספציפי, אני מדבר על הפועל חיפה בכלל.
אני רוצה לראות את הזרים. בלם אתה רואה ישר אם הוא דומיננטי, אם הוא משחק ראש טוב, אני רוצה לראות את הבלם, אני רוצה לראות את השחקן 6, שזה שחקן משמעותי מאוד בכדורגל היום, איך הוא משחק, אני רוצה לראות את השחקנים לידם אם הם נהיים יותר טובים, בבאר שבע הביאו 6 ו8, כל מי שמשחק מסביבם נהיה בשתי דרגות יותר טוב. אז אני רוצה לראות את זה גם בפועל חיפה, שביטון, שבשנה שעברה דשדש ליד הבלם, יהיה היום יותר טוב. זה מה אני רוצה לראות, שהקבוצה בכללותה תהיה טובה יותר, מחוברת יותר.
אז בגדול אפשר להגיד שהזכוכית מגדלת היום, היא יותר על המאמן, פחות על השחקנים אבל.
היא על המאמן ועל 5 השחקנים החדשים, בקונן, זיקרי, יד גונן ושני הזרים.
יפה. אז אנחנו שולחים אותך היום בתור סקאוט לסמי אופר. אתה צריך למלא את דוח סקאוט מלא על כל השמות שהזכרת, כולל המאמן, ואנחנו במהלך השבוע.
בפעם הבאה שתעלה אותי.
יפה, אבל אני רוצה דוח מפורט. אני רוצה דוח מפורט.
דברים מפורטים על כל שחקן, מה הוא היה יותר טוב, מה הוא פחות טוב, כמה הוא יכול לשחק בליגת העל, כמה הוא יכול לתרום, איפה הוא יכול להתקדם.
יפה. אז אלי לבנטל, אני רוצה להודות לך באמת על הסיקור הזה לקראת המשחק. מקווה שתהנה היום, ואנחנו נשתמע בהמשך השבוע וננתח את הכל. תודה רבה לך, אלי לבנטל, שיהיה היום טוב.
ביי, ביי, טוב, ביי.
זהו, אנחנו לפני סיום התוכנית, סיפרנו לכם רק בתחילת השעה על קיץ מהסרטים שמחכה לכם בפלנט, עם כל הסרטים הגדולים ופעילות לכל המשפחה. אז ברכות לליאור כהן. זכית בשני כרטיסים זוגיים לסרט בפלנט חיפה. תהנה, כמו שאומרים, וזהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, אור מאיר, הפקה ועריכה, נופר גאון שלו, על הדיגיטל, אור כוחן. תפסיקו לכתוב אורן, זה אור, כתוב אורן. אור כוחן, בסוף אני אגיד אורן. מאור בסטקר ורון בוסקילה. אנחנו כמובן נהיה פה גם מחר עם ההכנות האחרונות של מכבי חיפה לקראת המשחק שלה במוקדמות הקונפרנס, וכמובן עם כל הרשמים ממשחקה של הפועל חיפה מול קריית שמונה היום ב8 בגביע הטוטו. שיהיה לכולנו יום שקט. ביי.